בוקר טוב לשר יובל שטייניץ.
בוקר אור.
היום הכרעה משמעותית באמונה.
תשמע, מה שקורה באמונה זה... הלו, שומעים אותי?
כן, כן, בוודאי, אנחנו איתך.
מה שקורה באמונה זה טרגדיה בהתאבות, ואני מקווה ומאמין שאנחנו נצליח למצוא פתרון הולם לאנשים הללו, שאכן בתנאים לא פשוטים בנו את ביתם ואת קהילתם, ואת ישובם על ההר באמונה.
והיום הזה, למעשה, בתוך כמה שעות הם צריכים לענות תשובה, האם ניתן יהיה לבצע ולהשלים את הסיפור הזה ללא מראות קשים, כלומר, ללא פינוי אלים, שזה בוודאי דרך שכולנו מברכים עליה.
נכון, אני הייתי ראש ועדת החקירה הפרלמנטרית לאימות האלים ולטרגדיה, שכללה מאות פצועים בבתי חולים של פינוי אמונה ב-2006, ומצאנו אז כשלים חמורים גם בדרך שבה בעיקר המשטרה נהגה בפינוי ההוא, אבל אני מאוד מאוד מקווה למען התושבים ולמען עם ישראל שבאמת הדברים יהיו בהסכמה, למרות שהם לא פשוטים והם כואבים, ובכל מקרה שלא נראה שום אלימות משום צד שהוא. אבל אני רוצה להגיד לך, הבעיה היא לא רק המונה, המונה זה הספתח. יש לנו בעיות נוספות ביישובים נוספים ביהודה ושומרון. העמדה שלי היא חד משמעית.
איך ישנה עוד בעיה אם יש חוק הסדרה כבר?
לא, לפני, החוק הסדרה עוד לא עבר סופית, ועוד לא ברור שהוא יעבור ולא יפסל בבג"ץ. יש לנו כרגע, עוד אין לנו פתרון סופי, לבעיה של עוד מאות ואלפי בתים. בחלק מהמקומות, כמו באופרה, כן, יישוב שנבנה לפני 30-40 שנה, ועכשיו פתאום באים ואומרים, אופס, הייתה טעות לגבי חלק מהמקומות צריך להרוס. זה דבר שהוא לא מקובל במדינה דמוקרטית. ממשלה לא יכולה לאשר או לעודד תושבים לבנות קהילה, לבנות יישוב, לבנות בית, ואחרי 30-40 שנה, לבוא ולהגיד, אופס, יש טעות לגבי הבעלות, תהרסו. לכן צריך למצוא פתרון אחר, והפתרון העולם ביותר הוא פתרון של פיצויים, אולי פיצויים מוגדלים לבעלי הקרקע, כי הפתרון של הרס, הוא פוגע דרך אגב לא רק ביהודים, גם בערבים. היהודים מאבד את הבית, הרסו לו את הבית. הערבים מאבד ברגע שהורסים את הבית, הערבים מאבד גם את הזכות שלו לפיצויים אמיתיים. ולכן עדיף כמובן למצוא או בחוק או ב... אותי מעניין את התוצאה הסופית.
לא הדרך אלא
התוצאה הסופית. או בדרך אחרת, פתרון שיאפשר ליישובים ביהודה ושומרון להישאר על מקומם, גם אם יש... בכמה מקומות קריאת ספק או קריאה או ספקות לגבי הבעלות על הקרקע.
ואתה בכוונה לא מדבר על הפתרון המוצע באמצעות חוק ההסדרה? כלומר, אתה לא בעד החוק הזה?
לא, אני הייתי מהראשונים שתמכו בחוק הסדרה ושהציעו בכלל לחוקק חוק הסדרה. ההשקפה שלי מאוד ברורה, עם המצב החוקי הנוכחי. גם באשמת מערכת המשפט, אבל גם באשמת ההתנהלות של הממשלה לפני 10-12 שנים, שלא הייתה נבונה. אם הגענו למצב אבסורדי, שאנחנו אומרים לאנשים אחרי 10 שנים ולפעמים אחרי 30 שנה, אפס, יש טעות, צריך להרוס את הבית. במקום המצב נורמלי שבו במקרים כאלה משלמים פיצויים, שזה מה שטוב לשני הצדדים, גם הערבים מקבל פיצויים אמיתיים, לא סתם תל חורבות, אלא יכול להיות גם לפעמים מיליוני שקלים או קרקע חליפית, וגם היהודי נשאר בביתו שאותו הוא בנה בעמל רב ובקהילתו. אז אם המצב החוקי מגיע לאבסורד שהורסים יישובים כאלה, אז צריך לשנות את החוק, לכן תמכתי בחוק ההסדרה. אבל אני אומר שוב, הדבר הכי חשוב זה למצוא פתרון שעובד, ולכן אם יאמרו שחוק ההסדרה עשוי להיפסל, אבל יכולה להיות החלטת ממשלה או איזה מנגנון ממשלתי, איזה ועדה ממשלתית שתכשיר את היישובים האלה. גם בלי חוק, אז זה לא משנה מבחינתי. העיקר התוצאה. התוצאה צריכה להיות שהבתים באופרה ונתיב האבות וכל המקומות האחרים נשארים על מקומם, ואם באמת מסתבר שמישהו יש לו בעלות על הקרקע, הוא מקבל פיצויים.
אוקיי.
זאת צריכה להיות התוצאה. איך מגיעים לתוצאה הזאת? דרך חקיקה? או דרך איזו החלטה ממשלתית, זה פחות חשוב.
כן, העיקר זה באמת להתגבר על החשש מפני הפסילה של בגץ, כל פסילה שהיא, אם זה החלטת ממשלה, גם אפשר יהיה להגיש עתירה לבגץ על כך שהוא החלטה איננה חוקתית, איננה מידתית.
אז לכן יש דיונים מאוד רציניים בנושא הזה, והחובה שלנו זה למצוא את הדרך הטובה ביותר שיש לה סיכוי הכי טוב לעבוד, כדי שהמהומה והטרגדיה שמתרחשת עכשיו בהמונה, שגם אותה אנחנו מקווים למנוע או לצמצם, לא תחזור על עצמה במקומות אחרים.
אוקיי, חוק ההסדרה למעשה שאנחנו נמצאים בו ורואים, כי לפחות באופן, מה שנראה לעין, יש יושג רוב בכנסת שיתמוך בו, המצב הזה אולי לא היה מתרחש לפני 4 שנים. כלומר, יש לנו בהחלט איזושהי תזוזה ימין המשמעותית, גם בציבור הישראלי וגם בעמדות אפילו של חברי כנסת, גם הליכוד אפילו יותר ימין ממה שהיה בעבר. השאלה שלי מובילה אל אותה כרזה שפורסמה בבצלאל אתמול, כרזה שבהחלט שרת טעם בה ראש הממשלה נראה בתמונה גדולה כשחבל תלייה בסמוך לצווארו. אין ספק, הסתה והסטודנטית שעשתה זאת גם נחקרה. אבל השאלה שלי, האם זו לא תוצאה של לכך שהלכנו ימינה יותר, אז ממילא גם אלו שנמצאים בשמאל מקצינים?
קודם כל, אני חושב שאתה, למרות שכינית את התופעה הזאת, כמו כל בן אדם, הגון, אתה נוקט לשון רכה מדי. זאת לא סתם דבר חסר טעם או הסתה. זאת הסתה לרצח. אמנם במשתמע, אבל זאת הסתה לרצח של ראש ממשלה בישראל, ולכן צריך לטפל בזה בכל חומרת הדין. ואני רק רוצה לשאול את עצמי, וגם את המאזינים, מה היה קורה עם כרזה דומה, אם חבל תלייה הייתה מתגלה באיזו ישיבה, אבל הראש היה ראש של, של אחד מאנשי השמאל, שזה היה בגלות או אחמד טיבי. איזה סערה הייתה פורצת פה? והיו אומרים שצריך לחקור בצדק, לא רק את הבחור או בחורה, שעשו את זה, אלא גם לחקור את מנהלי הישיבה, את מנהלי המוסד. האם הם ידעו, איך הם לא מנעו, איך נוצרה אווירה כזו שמאפשרת מין מצג כזה. ולכן
חושב?
אני מתפלא לפעמים על הצביעות, אני רואה שחלק מאנשי השמאל ועיתוני השמאל קוראים לזה חופש ביטוי, כן? כלומר, אם זה קריאות נגד אנשי שמאל, זאת הסתה לרצח וסכנה לדמוקרטיה, ואם זה ביטויים דומים נגד אנשי ימין, זה במסגרת חופש הביטוי, זאת צביעות שהדעת לא סובלת. הסתה זה הסתה, אלימות מילולית זה אלימות מילולית, ביטויים כמו בוגד או רוצח או פוליטיקאי עם חבל כליה, זאת הסתה לרצח, גם אם זה בא משמאל וגם אם זה בא מימין.
אבל האם אנחנו ניקח את זה לשמאל, נזכר במה שבקריאות שאפילו עד היום נשמעות נגד ראש הממשלה, על כך שהוא השתתף בהפגנה, בה הוצג יצחק רבין זכרו לברכה, באיזושהי צורה כבוגד, כלבוש במדי יאסר ערפאת, או במדים קשים אחרים, ואז זה לא היה נראה שיש איזשהו קשר בין הדברים. למה במקרה הזה השר חושב שאפילו המנהיגים של בצלאל, המנהלים של בצלאל צריכים להיחקר?
אני אומר לך, קודם כל גם אז, מי ששם תמונות של רבין במדי אס-אס, או מי שקרא רבין בוגד, לדעתי היה צריך לטפל בו. בטח מי ששם תמונות של רבין במדי אס-אס, היה צריך לחקור אותו ולטפל בו. בנימין נתניהו, אז כראש האופוזיציה, גינה את הדברים האלה. בכמה וכמה הזדמנויות, גם בכלי התקשורת, וגם כמה פעמים כאשר הוא הופיע בהפגנות לפני פעילים. הוא כמובן לא יכול לזהות או לראות מרחוק כל אירוע כזה. אבל חד משמעית, הוא גינה את הדברים האלה, קרא להפסיק עם הדברים האלה, בצורה חד משמעית. ולכן אני לא אומר שלא הייתה הסתה, או שאין מקרים גם של הסתה חמורה מהמחנה הלאומי דתי. לצערנו הרב, יש מקרים כאלה גם מהשמאל וגם מהימין. אני אומר שצריך לטפל בהם ביד חמורה, ואני אומר שהטענה, שהניסיון להאשים את נתניהו בהסתה לרצח רבין, זו הסתה בפני עצמה, זו עלילת דם, שאין לו שום אחיזה במציאות.
אתה יודע, במשטרה חקרו את אותה סטודנטית שנה ראשונה שביצעה את הקרוז הזה, 15 דקות בסך הכל.
אני לא יודע ולא רוצה להיכנס, אני לא חושב שכל חקירה צריכה להימשך שעות, ויש גם מקרים לפעמים פשוטים שהכל מתברר מהר מאוד, לא רוצה להיכנס לעבודת המשטרה, קודם כל טוב שחקרו.
לא, אבל זה, אתה יודע מה זה מבטא? זה יכול לבטא כאילו, בסדר, אתם צועקים, אתם אומרים כותרות גדולות, אבל בפועל, בסך הכל היא גברת נכנסה למחשב ועשתה פוטושופ.
לא, אני לא מקל ראש בזה בכלל. ואני רוצה לומר לך, גם המצג בכיכר רבין, עם הפסל של נתניהו, ואחר כך הפלת הפסל, גם זו הייתה סוג של הסתה, פחות קשה, פחות חד משמעית. העובדה שהתקשורת התייחסה לזה כאיזה שעשוע, לפסל ולהפלת הפסל, ולא גינתה את זה, יכול להיות שהיא הכשירה את הקרקע למקרה היותר חמור שראינו בבצלאל.
הבנתי, אבל כן הפעם צריך לגנות, אוקיי, זו עמדה הגיונית.
לא רק לגנות, לחקור ולבדוק, ואם יש צורך ומקום גם להעמיד לדין, אני לא אחליט במקום המשטרה, יכול להיות שיש סיבות לא להעמיד לדין, שיש סיבות שאפשר לקבל איזה דיונים של אי-הבנה, אני לא נכנס לזה. טוב שחוקרים, וטוב שמתייחסים לזה בחומרה, כי על פניו זה מקרה חמור מאוד של הסתה, ואפילו של הסתה לרצח במשתמע לפחות.
ידוע אגב, טוב, זו לא שאלה לשר, האם זהותה של אותה סטודנטית ידועה, זו שאלה שבאמת ננסה לבדוק בהמשך.
אינני יודע, זה גם לא חשוב אם זה יהודי או ערבי, אם זה סטודנט או סטודנטית.
אני אגיד לך למה זה...
דברים כאלה אסור שיקרו.
אני אגיד לך למה זה חשוב אולי אם מדובר בערבית, כי אז אנחנו נשמע את הטיעונים, בטח שחברי הכנסת הערבים, טוב נו מה אתם רוצים, ראש הממשלה ואנשי הליכוד, נזכיר רק את האמירה של ביטן מהשבת האחרונה, מסיתים כל הזמן נגד הציבור הערבי, אז לכם יש בעיה עם הסתה, עם כרוז שכזה?
קודם כל אני מקווה מאוד שלא נשמע טיעונים מגוחכים כאלה, ואני לא רוצה לחשוב מה היו אומרים חברי כנסת הערבים, אם הראש שם היה ראש לא של בנימין נתניהו, אלא של אחמד טיבי, או של חבר כנסת ערבי אחר. אז הם היו זועקים עד השמיים, והציבור היה זועק עד השמיים, והתקשורת הייתה זועקת עד השמיים. שנית, בלי שום קשר, אני באמת מציע לכולנו, להיזהר גם בכבודם של אזרחי ישראל הערבים. יש לנו 20% אזרחי ישראל ערבים, רובם אזרחים נאמנים, שומרי חוק, שרוצים להשתלב במדינת ישראל, בכלכלת ישראל, ומותר להתווכח, ולפעמים באמת חלק מהדברים שהם אומרים מקוממים, אבל לגבי חלק מהדברים כדאי להיזהר, בסוף זה אזרחי ישראל, ואנחנו צריכים לכבד אותם כאזרחי ישראל. כל עוד הם לא עוברים על החוק, כל עוד הם לא פוגעים במדינת ישראל.
השר אומר את הדברים גם בהקשר לדברים של חבר הכנסת ביטן.
אני חושב שחבר הכנסת ביטן לא הובן נכון, הוא לא התכוון לפגוע. הוא אמר משהו...
אני לא התכוון לפגוע, הוא אומר אני חושש מראש עיר ערבי בירושלים. זו אמירה שאתה יודע, היא לא לגיטימית במדינת ישראל.
אני לא יודע מה זה לגיטימי ולא לגיטימי. אתה יודע, גם אני הייתי רוצה שכולם, או שיהיה רוב גדול יותר לליכוד. כן, שמצביעים ערבים וחרדים, ושאנשי שמאל יתפקחו ויצביעו ליכוד. גם אני הייתי רוצה בזה. זה לגיטימי להגיד דבר כזה. זה יתפרש בצורה קצת אחרת. אבל כאמירה כללית שחבר כנסת מהליכוד היה שמח אם מצביעי הליכוד היו באים בהמוניהם, או אם חלק נוסף מאזרחי ישראל, כולל מערביי ישראל, היה מצביעי הליכוד, זה הדבר הכי לגיטימי, הרי בכל מערכת בחירות אנחנו מבקשים מכל אזרחי ישראל, כולל מהערבים ומהדרוזים, לא רק מהיהודים, להצביע ליכוד, וזה נשמע תפה של הדמוקרטיה.
טוב, בוא ניגע בנושאים שבתחת משרדך, שני נושאים איתנו, קודם כל הוועדה למינוי דיינים שבוודאי מעניינת אותנו, יש מינויים צפויים חדשים בקרוב?
תראה, אנחנו מינינו מספר סי של דיינים, אחרי 6 ו-8 שנים שלא מונו דיינים, לא לאזורי ולא לעליון, והשורות התרוקנו, ובעליון כבר היו רק 2 מתוך 9 חברי ההרכב.
אכן, זה היה הישג גדול שמילאתם למעשה מחדש את כל 11 התקנים, אני חושב.
אנחנו מינינו כ-20 ונדמה לי 24 דיינים בבתי הדין האזוריים, ומספר C של 8 דיינים בבית הדין הגדול, וכל זה נעשה ברוח טובה ומינויים מאוד טובים וראויים. יש לנו עכשיו, קיבלנו עוד מספר תקנים שלא היו קודם, לבקשתי, אני שלחתי מכתב לראש הממשלה, לשר הדתות, לשר האוצר, שצריך להוסיף דיינים, כי התקבל אישור להוספה של עוד כ-8 דיינים, ואני מקווה שבמהלך 2017 יעלה בידינו גם למנות את כולם ומקצתם.
ובכך למעשה הסבב הסתיים, נכון?
נכון, בהחלט. אפשר להגיד שבמידה רבה הסבב הסתיים, נשאר רק הספיח.
מה נשאר? מה עוד?
לא, אני אומר, רוב העבודה גם במינוי של 20 וכמה דיינים לבתי הדין האזוריים, וגם במינוי של 8 דיינים לבית הדין העליון, רוב העבודה התבצעה, והתבצעה בצורה איכותית וטובה.
כן, אכן, אני אומר, עם אותם תקנים מדוברים, כמה עוד תקנים? שבעה או שמונה,
אני לא זוכר בדיוק.
אהה, שזה כבר במהלך השנה הקרובה, זה תקנים שצפויים להיכנס, ובכך למעשה המשרות התמלו. עוד עניין שמתרחש אתמול, אני חושב, על כך שפירוק מונופול הגז הטבעי מתחיל דה פקטו בפועל. אתמול
חברה מקבלת שליטה. כן, אתה יודע, היו המון ספקנים שאמרו, המתווה לא יעבוד, המתווה ינציח את המונופול. מתווה הגז עבר סופית לפני 9 חודשים, ותראה כמה דברים קורים. קודם כל, אתמול אישרנו סופית את העברת קריש תנין, הרי דובר על 3 מאגרים, שמוחזקים על ידי נובל ודלק, ולכן זה מונופול, שחברה אחת מחזיקה בשלושת המאגרים של ישראל, מאגרי הגז. אז אתמול, 1 מהשלושה, קריש תנין כבר עבר לחברת אנרג'יאן היוונית. שלשום התחילה חלק מהמחירה של תמר, המאגר הגדול השני, נובל מכרה שליש ממה שהיא צריכה למכור תוך 5 שנים מהיום, מההחזקות שלה במאגר תמר. כלומר, אנחנו כבר רואים שהתהליך של פירוק המונופול התחיל. בזכות מה? בזכות מתווה הגז. בלי מתווה הגז המונופול היה נשאר. אנחנו כבר רואים שהמחירים ירדו, המחירים לחוזים חדשים גם לתעשייה וגם לייצור חשמל. המחיר היום יותר נמוך מאשר היה לפני 2 שנים. אז המתווה גם הוריד את המחיר. ובעיקר אנחנו רואים שאנחנו מתחילים לפתח את לוויתן ואת קרישתנים, ולמשוך לכאן חברות בינלאומיות שיחפשו שדות גז חדשים. וזה ייתן הכנסות עצומות למדינת ישראל, וזה גם מאפשר לי להחליף חלק גדול מייצור החשמל בפחם, שהפחם הוא מזהם, בעיקר בחדרה, בעצם להחליף את רוב התחנה הפחמית בחדרה, מפחם לגז טבעי, שזה בהחלט תורם לבריאות הציבור בישראל.
יפה מאוד. עוד נושא אחד ברשותך, שר שטייניץ, רק בשבוע האחרון התקבלה מפלגת העבודה, ההחלטה, האישור לצירוף החוג החרדי למפלגת העבודה. טוב, אז בליכוד יש את המטה החרדי כבר מזה כמה שנים. קודם כל, בכלל, איך אתה רואה את התמונה הזו, והאם מבחינתך, כאחד הבכירים במפלגת הליכוד ובוותיקים אפילו אפשר לומר היום, האם הוכשרה השעה ויש סיכוי לראות אכן חבר כנסת חרדי מכהן בשורות הליכוד?
אין שום ספק בכך. יש קהל חרדי גדול שמצביע ליכוד, וכמובן גם שחבר במפלגת הליכוד. אני בעד שילוב החרדים בליכוד, דרך אגב גם במפלגות אחרות. אני חושב שהחרדים הם חלק מעם ישראל וחלק ממדינת ישראל, ולמרות ההבדלים לפעמים אנחנו צריכים למצוא גם את המכנה המשותף, ויש המון מכנה משותף. הליכוד אמנם הוא לא מפלגה דתית חרדית, אבל היא מפלגה שמכבדת מאוד את מסורת ישראל, שקרובה מאוד ליהדות, גם אני מרגיש כך, של כבוד למסורת ולהיסטוריה היהודית ולזהות היהודית שלנו, ולכן אני חש מאוד בנוח עם הציבור החרדי, ואני מאוד מאוד שמח שאני רואה בליכוד יותר ויותר פעילים חרדים. יש חברי כנסת דתיים בליכוד, יש חברי כנסת שמקדירים את עצמם, אני חושב, צריך לשאול אותם אולי גם כחצי חרדים, אני לא רוצה להיכנס לזה, כל אחד זה מסביר את עצמו כפי שהוא רוצה, אבל בהחלט אני חושב שיבוא היום שאנחנו נראה חברי כנסת חרדים, ואולי חברות כנסת חרדיות, גם בליכוד וגם במפלגות אחרות, ולא רק במפלגות החרדיות.
יפה מאוד. שר שטייניץ, תודה רבה על השיחה הבוקר הזה.
בוקר טוב, וכולנו מברכים על גשמי הברכה הנהדרים שיורדים בימים האחרונים ברחבי ישראל.